בסוף פרק י"ב יש תיאור של ההתנכלות של אנשי הנתות בירמיהו. אני לא זוכר אם ראינו את זה או לא, אני כבר מזכיר את זה כי זה בעצם קשור גם למה שמדבר אחר כך פרק י"ב. אחרי זית רענן, את יפה תואר, הקרא של שמך וכולי. על הזית ראינו?
כן.
טוב, אז אחרי הדברים הקשים על הזית, אז פסוק י"ח אמר, פרק י"ד פסוק י"ח, השם הודיעני והעדה אז הראיתני מעלליהם, ואני כחבס אלוף מובן נטבח, ולא ידעתי כי עלי חשבו מחשבות משחית העץ ולחמו ונחרטן מארץ חיים ושמו לא ייזכר. כבר ירמיהו בדברים, בביקורות הקשות שלו וגם בנבואות, בנבואות הקשות, קשה להם, השאלה אם לעמוד מול זה, וזה מגיע עד הדברים שכתובים כאן. ורמיהו בעצמו נמצא במצב כל כך קשה שהוא נאלץ להתפלל כנגדם. והשם צבקות שופה צלק בוחן כליות בלב, הראה נגמתך מהם כי אליך גיליתי את ריבי. יש בהמשך, בהמשך הספר, עוד תפילות של ירמיהו עוד יותר קשות כנגדם. לכן כה אמר השם, אנשי הנתות המבקשים את נפשך לאמור, לא תנבא בשם השם ולא תמות בידינו. לכן כה אמר השם צבקות, אם אני פוקד עליהם, הבחורים ימותו בחרב, בניהם ובנותיהם ימותו ברעב, ושארית לא תהיה להם, כי אבי ראה אל אנשי הנתות שנת פקודתם. טוב. צדיק אתה השם כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צליך? שאלו כל בוגדי בבל, נטעתם גם שורשו, ילכו גם הסופרי, קרוב אתה מפיהם, מרחוק מפינותיהם. ואתה השם ידעתני, תראייני ובחנת ליבי איתך, עתיקם כצון לטבחה ואקדישם מיום הרגע. שאלה, כלפי איזה רשעים, איזה סוג של רשעים אומר ירמיהו את הדברים האלה? מה שפה מביא, צדיק אתה השם כי אריב אליך, כשאתווכח עמך ידעתי כי תצדק בדבריך, אך חפץ אני לדבר משפטים אותך לא דעיין דרכך. מדוע דרך רשעים צליך, שנתת גדולה לנבוכדנצר הרשע ותצליחהו להחרים ביתך? דבר אחר על אנשי הנתות, היה צועק וקורא תגר. טוב, אנחנו שומעים שני פירושים פה, שתי בחינות. אחר כך על מה שכתוב, אתה השם ידעתני, גם על אנשי הנוטות העומדים עליי עוזרני כי אתה ידעתני. כלומר, גם אם נפרש קודם על נבוכדנצר, כנראה שזה מה שרש"י מתכוון, אז עכשיו ידעתני זה יותר מתאים על אנשי הנוטות. כאילו גם איזה סעיף של העניין. המילים קרוב אתה בפיהם ורחוק מקהילותיהם נראה לי שיותר מתאים לפרש אותם על אנשי הנטות מאשר על נבוכד נצר. וגם פסוק ג' כמו שרש"י אמר זה גם מתאים על אנשי הנטות. אתה גילית לי מה הם חושבים, ואז כאילו התפילה מתייחסת גם כלפיהם, גם או רק. באמת יש מקום לחשוב שירמיהו במצב מהר שדרך השעים צלחה יכול לכלול את כל התמונה, גם נבוכד נצר וגם פינות כאלה בתוך עם ישראל כמו אנשי הנטות ש... הרי הוא גר בענתות פה במשפחה שלו, אז יש לו בעיה כללית שבאמת יש לה ביטויים גם וגם. כי מהפסוקים שיש פה בבית וג' שם כמו שאמרנו זה יותר מתאים לפרש של אנשי הנתות, ו מצד שני, דרך השעים זה יכול לכלול גם כאמור משהו יותר עולמי, ואולי תכף נראה יש עוד דברים בהמשך ש קצת נראה איך לפרש אותם בהתאם לפירושים הללו. רק אולי לפני שאנחנו ממשיכים, מה אנחנו היינו אומרים על הדבר הזה? מדוע דרך השעים צלחה? לכאורה, תשובה לעניין הזה שיש בחירה חופשית, זה הבחירה. אם היה מצב שדרך השעים לא צלחה, בן אדם היה עושה משהו בכיוון לא חיובי, מיד היה לא יודע מה, מתייבשת לא היה, אז לא הייתה בחירה בכלל. כל הבחירה יש לה מקום. אם אפשר להצליח בעולם, גם כשהולכים בכיוון לא חיובי, אז מה ירמיהו שואל? מה שאנחנו יודעים על הבחירה גם ירמיהו יודע. זה א' ב' של 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 קריאת המפה מתוך העין אמונית שיש בחירה. הבחירה יש לה תפקיד גדול, כדי שאדם מתוך הבחירה טובה, הכרה טובה שלו, עבודתו, מצפונו, יתעלה בבחירה האישית שלו, בחירה טובה. אם לא הייתה בחירה, לא הייתה כאן עבודה, לא. היינו מלאכים, היינו רובוטים, או מה, איך נקרא לזה? מלאכים זה מלאכים, להבדיל, רובוטים זה משהו אחר. אלא מה? כנראה שירמיהו טוען, או הוא בא וכואב את הכאב, שהממדים של הצלחת הרשע הם נראים מוגזמים. כאילו, דרך רשעים צלחה. שלו, שלו, שלווה. כל מוקדי בבית. כאילו, אולי היה אפשר לעשות איזה מבנה של עולם שתהיה בחירה, אבל שלא יהיה כאלה קטעים של הצלחה מסחררת של הרשע. זה פשוט מטעה. זה מטעה וזה כואב לכל בעל מספון. גם כואב. יותר הבעיה יותר גדולה היא ההטעיה של הדבר. לא רק המצפון הכואב, הצדיק שכואב את המצב. באמת, ההטעיה הזאת היא גם יכולה להטעות אנשים בינוניים. היא גם יכולה להטעות אנשים פחות מבינוניים שסוטים לכיוון הלא חיובי, וזה מעודד אותם. אבל זה גם מכביד על הצדיקים. צדיקים צריכים לבלוע תמונות קשות מאוד, וקשה להם. קשה להם, וזה מוריד את קרנם. זאת אומרת שירמיהו כאילו אמר, כאילו בא ואומר שהממדים של הצלחת הרשע הם מעמידים אותנו במצב קשה. אז רש"י אמר לנו שהוא בעצם שואל את זה כדי ללמוד. יכול להיות, שואל את זה כתואר. יש מקום לשמוע כאן מגמה של הבנה. נותן למילה מדוע, ויש מקום לבוא ולהגיד זה לא אולי זה לא שאלה, זה קושייה. יש כאן בעיה, נציג בעיה. שני הדברים האלה, גם הרשע שבישראל וגם הרשע העולמי בדור הקשה של ירמיהו, ובאמת שניהם מגיעים לאיזה מצב קיצוני שקשה לחיות איתו. גם הרשע בדור הוא רשע כזה שבימיו חרב בית המקדש. זה לא דור רגיל, זה דור עם רשע מופלג. וחוץ מזה, החגיגה של הגויים כשהם מחריבים בית המקדש, שוב, גם זה דבר מיוחד, לא בכל דור חרב בית המקדש. אז שני, הרשע שהוא רואה, ירמיהו, הוא מיוחד. גם הרשע העולמי, גם הרשע הישראלי. אז זה מגיע לרמה כזאת שהוא, נו, משפטים מדבר אותך. ועל יד זה יש תפילה, תפילה ותיקם כצון לטבחה וקדישם ליום הריגה. זה שנמצאת כאן התפילה בין כה וכה, אנחנו צריכים להבין שהתפילה של ירמיהו היא לא תפילה מתוך מניעים אישיים. אם הוא מתפלל כנגדם, בהמשך הספר יש תפילות קשות מאוד נגדם, דברים קשים שהוא מתפלל שיקרו להם. אז צריך להבין, בגלל שהוא רואה בהם בעיה ממלכתית, אם יש כזה רשע, זה לא טוב לעם ישראל. למרות שמה שהם עושים, מתנכלים אישית לירמיהו. מה שהם מתנכלים אישית לירמיהו זה בגלל הנבואות שלו, ונבואות שהוא אומר אותם בפקודת השם, בדברי אלוקים חיים, ולטובת עם ישראל כדי לעורר. והם, שהם מתנכלים לירמיהו, הם עושים צעדים נגד האומה, צעדים שהם שליליים מבחינה ממלכתית. אז להתפלל שיקרה להם משהו זה להתפלל לטובת עם ישראל. אין ברירה, הוא נאלץ להתפלל. עכשיו, זה שכאן מצד אחד היה לו הקושייה הזאת, מדוע? מצד שני, על יד זה, הפסוק שעל יד זה תפילה, זה בדיוק מתאים לזה, שכמובן אני לא צריך לראיות על זה, אבל זה בדיוק בהתאם למצב הזה שהתפילה שלו היא לא תפילה אישית, קשה לי, הם עושים לי, התפילה היא תפילה בגלל שיש כאן בעיה רצינית, בעיה ממלכתית רצינית. טוב, עכשיו יש כאן תשובה של הקדוש ברוך הוא, וצריך להבין אותה, היא לא כל כך פשוטה. עד מתי תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש מרעת יושבי בה, סבתה בהמות ועוף, כי אמרו לא יראה את אחריתנו. כלומר, יש מצב שהגורם האנושי ככה מתנהג, לא יראה את אחריתנו, ואז בהתאם לבעיה עם שמוע לחוקת הארץ, אז זהו, כל העשב מתייבש ואין אוכל למערכות החיים, לצומח, ממילא לבהמות ולעוף. כי עת רגלים רצת בילעוך, ואיך תתחרה את הסוסים, ובארץ שלום אתה בוטח, ואיך תעשה בגאון הירדן. כי גם אחיך ובית אביך, גם הם המקדו בך, גם הם הקרו אחריך מלא. אל תאמן בהם, כי ידברו אליך טובות. נו, אז אתה מתמודד עם בעיה קרובה אליך, במשפחה שלך, וקשה לך. מה תגיד על בעיות יותר גדולות? איך תתחרה את הסוסים? מי זה הסוסים? אז ראשים שזה הצמרת של האומה. אנשי הנתות זה פינה. אבל המלכות, ואיך תתאר? כלומר, מה קרוביך, אני קורא בנדר רשי, מה קרוביך הכהנים באים להורגיך? כל שכן שיקומו להורגיך שרי יהודה, וזה קיצהו קצפי עליהם, וזוהי הצלחת האויב. כלומר, אם נפרש שהבעיה הייתה למה נבוכדנצר מצליח, אז זו תשובה של הקדוש ברוך הוא. תראה, אתה בפינה שלך רואה את הבעיה הקרובה אליך, והבעיה של המלכות היא עוד יותר גדולה. מה אתה שואל למה נבוכדנצר מצליח? המצב של עם ישראל הוא כזה שמזמין איסורים. לכן כוחות הרשע העולמיים פורחים, כי עם ישראל צריך תיקון. אתה רואה את הפינה שלך, יש פינות גבוהות וכלליות יותר מזו, והמצב שם עוד יותר חמור. סוסים לא רגלים. אז מה אתה שואל למה לעם ישראל יש צרות? למה נבוכדנצר מצליח? הוא מצליח כדי לתת עונש לעם ישראל. אם זה המצב, אז צריך תיקון. הפורש עונש זה סותר על מנת לבנות, זה צריך תיקון רבתי. ולכן המצב הכללי של האומה מזמין איסורים, אז צריך מי גורם אנושי שיביא את האיסורים האלה, זה כוחות הרשע. אם יש רשע בישראל, הוא מזמין, הוא גם במו ידם כאילו מצמיח את הרשע העולמי. והרשע העולמי הזה שהוא, עם ישראל, נגיד, השם בצמיחתו, או הביא לידי צמיחתו, הוא גם זה שיביא את התיקון. טוב, אז אם אנחנו מתורשים שהקושייה הייתה על הרשע העולמי, אז יש כאן תשובה. ואם נגיד, התשובה היא אתה כמו שאמרנו, אתה לא מודע לכל התמונה. אם היית יודע את כל התמונה, היית מבין למה צריך רשע עולמי כזה לקבל את מעמדו בעוצמתו, כי אז יהיה לו את הכוח לבוא ולייסר ייסורים את עם ישראל. זה לא רק העוצמה, נגיד הצבאית, המדינית שלו, זה גם ההעזה שלו. העזה, לא האמינו מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב בשער ירושלים. איך נבוכדנצר יכול להעיז לבוא ולעשות מצור על ירושלים ואחר כך להחריב אותה? הרי לפני, הוא בעצמו היה, חז"ל אומרים, הוא היה אחד מהחיילים של סנחריב. זה איך הוא יכול לבוא? בשביל צריך צמיחת רשע. הרשע צריך לקרוא משהו בעולם, שהרשע בכלל יעיז לבוא ולגוע בירושלים. ולא להתיירא, לזכור את מה שהיה למצרים, לסיחון, ואוג, וכו' וכו'. ובכל זאת להעיז לעשות את זה. בשביל זה צריך שהרשע יפרח. אז הוא פורח. צריך להיות חושך בעולם. צריך להיות דרך השני צלחה כזה. זה גם שרמת התיקון הנדרש מדרישה, היא דורשת פריחת הרשע, אבל זה גם מתאים לזה שהרשע הישראלי, אם הוא כל כך גרוע, אז זה מביא את הרשע העולמי הזה. ישראל הם מושכים למעלה. אם המצב הוא ככה, אז באופן טבעי צומח רשע עולמי, ובאופן טבעי הוא יביא את התיקון, את האיסורים המתקנים. אבל אם נגיד שהקושייה של ירמיהו הייתה, וככה ראינו בפסוקים ב' וג', שהקושייה הייתה לפחות כללה גם קושייה על הרשע הישראלי, אז מה התשובה? למה אנשי הנתות שאלו ומצליחים? מה התשובה על זה? אז צריך להבין. אז התשובה אומרת, תשמע, אתה רואה קטע מהתמונה, קשה לך עם זה. אבל אתה לא רואה את כל התמונה. התמונה היא יותר קשה ממה שאתה רואה, והיא יותר כללית. ולכן הטיפול צריך להיות גם כן כללי. והמטפלים. זהו. צריך טיפול כללי, והטיפול הכללי באמת מזמין שיבואו איזה איסורים על כלל ישראל. על ידי כוחות עולמי, שוב, כוחות של רשע עולמי, וזהו. זה לא שאלה פרטית על הנתות. מה אתה שואל? למה הם מצליחים? זה לא הם, זה הרשע, הרשע המצליח. הבעיה היא יותר כללית, אתה לא רואה את הכל, וצריך טיפול יותר כללי, והטיפול הזה הולך ומתחולל. מה שאומר? כשצריך טיפול כללי, שעם ישראל צריך לקבל איזה חלילה זעזוע, אז זה יבוא על ידי כוחות רשע עולמיים, וכל עוד זה לא בא, אז הרשע מצליח ושלו. אל תשאל קושייה פרטי. הבעיה היא יותר כללית, והיא מזמינה זעזוע של עם ישראל על ידי כוחות רשע עולמיים, וזה מצב כללי שמאפשר צמיחתם של כוחות הרשע. אז כאילו, מה שאתה רואה בפינה שלך, יש לך קושייה, זה סעיף של משהו יותר כללי. הרשע מרים את ראשו. זה המצב של ערב זעזוע. זה מצב שהוא תוצאה של רשע שרים את כוחו בישראל, והוא, התיקון שלו יהיה זעזוע עולמי גדול. והסגנון הזה של התשובה, נגיד, אני אומר ביחס לזה לשאלה, מה עם אנשי הנתות? אז התשובה, תראה, מה אתה לא קורא את כל התמונה, והתמונה מזמינה תיקון גדול, ובינתיים התיקון הגדול יבוא על ידי כוחות רשע שצריכים לצמוח, ולכן בינתיים יש מצב שהרשע מצליח. זה בדיוק המצב, זה תוצאה של רשע שירים את ראשו בישראל, נו, הכל. אבל הסגנון הזה, זה לא כתוב בעדיה, הדברים שאנחנו אומרים, זה צריך להבין מתוך הדברים. זה שזה לא כתוב בעדיה, וזה עולה מתוך הדברים, זה בעצם כולל גם את הבחינה. תראה, ירמיהו, מה? זה כמו שירמיהו בעצמו פתח, צדיק אתה השם, מה אתה רואה, מה אתה יודע? גם בתשובה, אני לא מספיק יודע טוב את התשובות בספר איוב, אבל הדבן הזה שאומר, תשמע, אתה בן אדם, אתה, כן, אתה, התמונה שלך היא כל כך קטנה, אתה כל כך לא מתאים בהיקף של הראייה שלך לדעת את דרכי השם, שזה משהו שחובק עולם ומדורו, מדורות עולם, בהיסטוריה. מה שייך שגורם אנושי ישאל קושיות על הקדוש ברוך הוא? איזה תמונה קטנה יש לו ביחס למעשה האלוקים הגדול, ההיסטורי, בדור בדור. אז בעצם גם כאן הסגנון הזה שאומר, תשמע, אתה ראית פינה קטנה, יש לך בעיה, אתה שואל קושיות, זה כאילו קודל את הגוון הזה של מי אתה שאתה שואל קושיות, ואתה בעצמך אמרת את זה. בעצם ירמיהו, אני אומר, ירמיהו בעצמו אמר את זה, הוא לא הדגיש את זה, הוא אמר, אתה צדיק, אני יודע שאתה צדיק, אבל אני יש לי קושיות. לכאורה, התשובה הזאת מזמינה שירמיהו, נגיד עכשיו, היה אומר, אחרי שהוא שומע את זה, היה אומר, מי אנוכי שאני אשאל קושיות? או אם על יד המילה צדיק היה מקום להגיד, צדיק וריבונו של עולם ומחשבות אלוקיות שחובקות עולם לא, וחובקות דורות עולם, וגדול אתה, כן? עולמי אתה, היסטורי אתה. ובעצם הנה ושבוח הוא עונה לו עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה, הייתה לי נחלתי כאריה ביער, נתנה עליי בקולה, על כן סנטיה. שני הפסוקים האלה זה המשך התשובה. מה אתה שואל קושייה? אתה שואל קושייה, לך קשה עם המצפון שלך, אתה רואה את הרשע המצליח ושלם, ואתה שואל קושייה, כואב לך, אתה שואל קושייה. גם לי כואב. זה מה שכתוב כאן בפסוקים האלה. מה אתה... כן? מה אתה כואב את העניין? להפך, הכאב האלוקי יותר גדול. עזבתי את ביתי, לא את הבית שלהם, עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נתתי את ידיעות נפשי בכף אויביה, הייתה לי נחלתי, כי אריה אריה, נתנה להם גולה, כן, סנטיה. כן? זה כאב השמיים, יש כאן בעיה... כאילו, אתה מעורר את השאלה, אתה מעורר את הכאב, הכאב הוא כאב שלך, אתה יודע את הכאב, כן? בהמשך למה שהיה כתוב קודם, אתה לא רואה הרי את כל התמונה, אתה גם לא יודע את כל הכאב. הכאב הזה הוא הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב, אז אתה שואל קושייה. הקושייה הזאת מנסרת בחללו של עולם, ובכל זאת אין ברירה אלא לעשות מה שנעשה. העי צבוע נחלתי לי, העי צביב עליה, כאילו החיות מתקבצות סביב העי שהוא צבוע, אולי בדם שלו, משהו שכאילו הם לאכול אותו, משהו כזה, ככה מפרשים. עוף צבוע מגועל בדם ששאר עופות נאספים עליו. כאילו כל העולם יורד על ישראל. רואים רבים שיחתו כרמי, מוססו את חלקתי, נתנו את חלקת חמדתי למדבר שמה. שוב, הדשה, כרמי, חלקתי, חמדתי. שמה נשממה, עבלה עליי, שמימה, נשמה כל הארץ, כי אין איש שמה לב. על כל שפעים במדבר באו שודדים, כי חרב לשם אוכלה, מקצה הארץ ועל קצה הארץ, אין שלום לכל בשר. זרעו חיטים וקוצרים קצרו, נחלו לא יועילו, ובושו מתבואות לכם, מחרון אף השם כלואר. כל המערכת לא תקינה, כוחות הצמיחה לא עובדים כאוב. הכל מורען, הכל... ועכשיו יש כאן פסקה ש... כמובן יש פה פסקה מותה לאל, אבל... אני רואה שום בקיצור. כה אמר השם על כל שכניי הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל. הנני נוטשם מעל אדמתם, ואת בית יהודה אתוש מתוכם. והיה אחרי נוטשי אותם אשוב וריחמתים השיבותים איש לנחלתו ואיש לארצו. והיה אם למוד ילמדו את דרכי עמי להישבע בשמי חי השם, כאשר לימדו את עמי להישבע בבעל, אז ונבנו בתוך עמי, ואם לא ישמעו ונטשתי את הגוי ההוא נטוש ואבד נאום השם. זה בדיוק מה שעכשיו מתואר כאן. אתם מבינים, עכשיו יש כאן מבט היסטורי ארוך טווח, עולמי בממדים שלו, מעשה שמיים של תיקון, וגם חשיפת שורשות הבעיה, שורשי הבעיה. הבעיה לא מתחילה מעם ישראל, אלא ממעגל הגויים שנמצאים מסביב, לפחות הם חלק מהמרכיבים של הבעיה. הם לימדו את עמי להישבע בבעל, וזה לא בסדר מצידם. הם היו צריכים להיזהר, לא, כן, כמו מלחמת מדיין, הם היו צריכים להיזהר לא לפגוע בקדושתם של ישראל, לא לפגוע במעלתם. ובמקום זה, במקום לכבד ולהוקיר ולדאוג שישראל יישארו במעלתם, הם לימדו את עמי להישבע בבעל. אפילו גם בכוונה אולי, וגם בלי כוונה. אם הם לא מספיק ברמה גבוהה, אז הם מרעילים את, את כל האזור. אז הם אשמים במצב הרוחני של ישראל. לסוגריים, זה לא אומר שישראל, כן, אולי חלק מהאשמה זה גם עם ישראל. הוא לא צריך ללמוד מהם, א', הוא להפך, הוא צריך להרים אותם. אבל חלק מהמרכיבים של הבעיה זה הבעיה עם הגוי. וזה בדיוק מתאים קודם לבעיה שירמיהו עורר. מה קורה עם הגויים? נו, הקדוש ברוך הוא אומר, באמת עם הגויים יש בעיה. אתה צודק. ומה שעומד לקרות, זה באמת יקרה גם לגויים. לגויים שמסביב. טוב, נבוכדנצר כאילו מחוץ למעגל, אבל הוא באמת כאן כובש את כל האזור, ויש טיפול עולמי במצב הכללי. מה יקרה עם נבוכדנצר? בסוף גם הוא... כן, נשתה את הקוס, קוס התרעלה, כמו שכתוב במקום אחר בירמיהו. אבל בינתיים צריך איזה טיפול עולמי של העולם כולו, נביא לגויים את התיכה, והמעגל הזה צריך לקבל תיקון, הוא יקבל תיקון, והתיקון יהיה שתהיה גלות כללית של כל העמים בסביבה, ועם ישראל יהיה בתוכם, בתוך הגלות, והם יצטרכו ללמוד ממנו, במקום ללמוד מירושלים, עיר הקודש, כמו מלכת שבא, אז ילמדו מהגטו, שיקום גטו שם בגוי הזה ובגוי ההוא, כמו שהיה בגלות. עם ישראל הלך, כל מקום היה גטו, וראו את היהודים הולכים לבית הכנסת, ביום כיפור, בשבת, וצריכים ללמוד מעם ישראל. במקום ללמוד בגדול, בצורה מכובדת ונאה, כמו מלכת שבא, אז הכל מזדעזע, ועם ישראל יתפזר ביניהם, וגם הם יזוזו מהמקום שלהם, והם צריכים ללמוד מעם ישראל להישבע בשם השם, כמו שהם לימדו את עם ישראל להישבע בבא. ואם הם ילמדו בתיקון הזה יועיל, הזעזוע והפגישה הזאת האחרת עם עם ישראל, אם הם ילמדו, אז הם יזכו לשוב לנחלתם. מה זאת אומרת נחלתם? ונבנו בתוך עמי. מה זה בתוך עמי? הם לא יבנו בארץ ישראל. הגויים שגלו מאדמתם, הם יבואו בחזרה מקסימום להיות שכנים של עם ישראל. להיות שכנים של עם ישראל, זה נקרא יבנו בתוך עמי. להיות קרוב למעגל, קרוב למוקד, זה נקרא נבנו בתוך עמי. אם לא ישמעו, ונטשתי את הגוי ההוא נטוש ואבד, והוא לא יזכה לבוא לשבת להיות שכן של מדינת ישראל.
זה לא
משווים
לפני
כן. מה? משווים
לפני,
קודם
כל משווים, ואז ואז הם נמדדים.
אני לא יודע אם הם תוכלת. למה? זאת אומרת, אתה אומר שמבחינת העובדות הם...
לא, לא מסדר, זה מסדר של הנבואה.
הנבואה...
ואחרי משיותם, משהו ברחמתים והשיבותים שנחלתו ושתרצו.
כולל עם ישראל?
ואז היה, ואז יש מבחן. אם נבוד ונדו.
בסדר, אבל אני לא יודע אם הם חייב להיות שהם שווים לפני עם ישראל. כתוב בהתחלה, נוטשה מעל אדמתם, ואת בית יהודה יטוש מתוכה. כל האזור מקבל גלות. ואחר כך, שוב הרחמתי. גם הביטוי הזה, את בית יהודה יטוש מתוכם, הוא ביטוי מיוחד. מה פירוש? הרי אנחנו יודעים שגלות באה גם על עם ישראל. אבל זה לא המצב שעם ישראל נמצא בתוך המעגל שלהם. כאילו, אם היינו רק מסתכלים על המילים האלה, תוש מתוכם, אז היינו צריכים להגיד שיהיה איזה הפרדה בכלל, אבל זה לא ככה, כי הם צריכים ללמוד מתוך עמי, כמו שכתוב. אני אזיז גם את עם ישראל מהמקום שלו. עכשיו הוא נמצא בתוכם, הוא יזוז להיות לא בתוכם, אלא על ידם. משהו כזה. לשנה את ה... יהיה איזה קשר, אבל לא אותו סוג של קשר שהיו. עכשיו זה היה קשר שהוא בתוכם, והוא קיבל גם השפעה שלילית מזה, וזה ישתנה ויהיה קשר, אבל קשר אחר. וגם עם ישראל יעבור את ה... כן, גם אותו, הוא יזוז מהמקום. אבל יהיה גוון אחר של קשר. בעצם זה בהמשך לתשובה, התשובה היא שבעצם ירמיהו בא ואמר, עתיקם כצון לטבעך, אי אפשר ככה שכוחות הרשע יצליחו וישלבו וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתקן, אני עושה תיקון עולמי, אני יותר חסד מי. אני עושה תיקון עולמי, רבתי, גדול, ארוך טווח. אתה מציע דרך קצרה של לקחת את הרשע ולפגע אותו במקום. וזה טיפול מקומי, קטן. יש טיפול אלוקי, טיפול של חסד, של תיקון עולמי גדול. ואתה אפילו לא יכול לדעת עליו עכשיו, כי זה כולל קטעים בעתיד שאתה לא רואה אותם. אז באמת הנביא ביקש, ועוזרים לו, נותנים לו את התמונה, מה הולך להיות כאן?
שאלה מצדקת בסופו של דבר, שאלה מצדקת?
מה?
בסופו של דבר, שאלה מצדקת? אפשר להגיד, לשאול את השאלה?
אתה שואל, האם זה היה צודק לשאול את השאלה? א', מה... מה, מי אנחנו שנגיד ביקורת על ירמיהו? אפשר להבין את השאלה. רק רואים שהקדוש ברוך הוא עזר לו וענה לו תשובה. לא ישאיר אותו בלי מענה. וגם הסגנון של התחלת התשובה, שאמר אתה, תבלים רסת בילוך, איך תחל את הסוסים, כאילו זה כלל מה אתה מבין. וגם התשובה בעצם אומרת מה אתה מבין. אתה יש כאן תוכניות לטווח רחוק שהן יותר מדור אחד, הן עשיית שמיים רבת דורות ובעלת היקף רבתי עולמי. אז מה הגורם האנושי יכול כאן לשאול? רק אתה צודק בזה שבאמת כן אומרים לו תשובה, עוזרים לו, אומרים לו תשובה ורוממים אותו אל מבט גדול, חובק דורות עולם, חובק עולם ומלואו, עוזרים לו. והפסוק האחרון, פסוק י"ז, הוא בעצם אומר גם שבעצם גם אתה צודק, כי אם לא ישמעו אז ונטשתי את הגוי ההוא נטוש ועבד, והוא משה. אבל לאט לאט, כן, אתה ירמיהו התפלל שזה יקרה טיפול מקומי ברשע בשלב מוקדם, ויש כאן תמונה עולמית של עשיית שמיים גדולה מתקנת ומתקנת עולם כולל הגויים. אבל אם התיקון לא יעזור, אז שם אפשר לשים פסוק הזה. שם אתה צודק. אחרי כל המעגל העולמי הזה, ארוך הטווח, נו, אם יש פינה שלגביה זה לא עוזר, שם אתה, כן, שם מקום הטענה שלך. שם באמת, ושם באמת יהיה טיפול בהתאם. כה אמר השם אליי, הלוך וקנית לך אזור פשטים, ושמתו על מותניך, ובמים לא תביאהו, והקנה את האזור כדבר השם ואשים על מותניי. רק אני עכשיו אולי ננסה לפתוח. יש כאן איזה משהו
שאני לא יודע אם אתה ללמוד מהכך שלו בחוץ, אתה פשוט עושה
זה מבעל חיים ששנה הוא בסביבה. כן, כה אמר השם אליי, הלוך וקנית לך אזור פשטים ושמתו על מותניך, ובמים לא תביאהו, ויקנה את האזור כדבר השם ואשים על מותניי. ויהי דבר השם אליי שנית לאמור, קח את האזור אשר קנית אשר על מותניך, וקום לך פרטה, ותובנהו שם בנקיק הסלה. אז פה אתה אומרים שזה זה כן, בבדי קרד ששם גם הנטות היא על יד זה. וילך ויתמנהו בפרט כאשר ציווה השם אותי, ואם יקץ ימים רבים ויאמר השם אליי, קום לך פרטה וקח משם את האזור אשר ציוויתיך לתומנו שם. וילך פרטה ויכפור ויקח את האזור מן המקום אשר תמנתיו שמה, והנה נשחת האזור לא יצלח לכל. ויהי דבר השם אליי לאמור, כה אמר השם, ככה אשחית את גאון יהודה ואת גאון ירושלים הרב. העם הזה, הרע, המענים לשמוע את דבריי, ההולכים לשרירות ליבם, והלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם, ויהי כאזור הזה אשר לא יצלח לכל. כי כאשר ידבק האזור אל מותני איש, כן ידבקתי אליי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאום השם, להיות לי לעם ולשם ולתהילה ולתפארת. ולא שמעו וכולי. אני נוצר כאן כרגע. כן, עם ישראל כמו אזור שהדבקתי אליי, יש בחזל כמה דברים על המשל הזה של האזור. כתיב, קדושים תהיו. מה שכאן זה ציטוט אחד מתוך התנחומה. כתיב, קדושים תהיו. למה? לפי שהדבקתי אתכם למותני, שנאמר כי כאשר ידבק האזור אל מותני איש וכולי, הסוף שלנו, לפיך הקדושים תהיו כקדוש אני השם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אני אינני כבשר ודם. מלך בשר ודם אין רשות להדיות להיקרא בשמו וכולי, אבל ישראל נקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא. כל שם חביב שהיה לקדוש ברוך הוא בהם קרא את ישראל, קרא שמו אלוקים, קרא ישראל אלוקים. דיינים כנראה, יש כאן ציטוט לא מלא, אז אני לא יודע מה קרה. נקרא חכם, כולה, קרא לישראל חכם, כולה. כן, זה דבר אחד. אנחנו קדושים, מקדוש אני, ואנחנו עם שמות, שמות אלוקיים שעלינו. דבר נוסף, במקום אחר, זה היה תנחומה, יש מבעי כבר רבה. רבי יהודה בשם רבי ישמעאל בר נחמן, הוא אמר שזה כאילו משל למלך שהיו לו פרקסין. פרקסין זה לבוש תחתון, זאת אומרת שצמוד לגוף, מופיעה משהו כזה. והיה מצווה את עבדו ואמר לו, קפלו ונערו, תקפל אותו, תנער אותו ותן דעתך עליו, תשמור אותו. אמר לו עבדו, אדוני המלך, מכל פרקסין שיש לך, אי אתה מצווה אותי אלא על זה? יש לך הרבה בגדים. למה דווקא על זה? אמר לו שאני מדביקו לגופי. אז זה צריך איזה, כנראה, טיפול מיוחד. כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מ-70 אומות הבתניתיות שיש לך, אבל אני לא יודע, מה זה מלכות וסורה כתוב כאן? 70 אומות שיש לך, אי אתה מצווה אותי אלא, צו את בני ישראל, דבר עם בני ישראל, אמור עם בני ישראל. מה? למה רק לישראל מקבלים את המצוות האלה? אמר לו, שהם דבוקים לי. עד עוד יכתיב, כי כאשר ידבק האזור על מותני איש, כן, ידבקתי אליי. טוב. כן, המצוות, קודם שמענו הקדושה, קדושים תהיו קדוש אני, שמענו על השמות, עכשיו אנחנו שומעים על המצוות. יש עוד מקור, מקום אחר בחזל, נפיע בילקות שימונים. שנו רבותינו מצילים תיק הספר עם הספר מפני הדלקה. הועיל וזכו לדבק בספרים, אז מצילים את התיק. מה רק כתוב? הולך אל חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע, זה פסוק במשנה. כל מי שמדביק עצמו לצדיק זכה להיות כמותו וכו'. ומה אם כשהוא מזדבק לבשר ודם זוכה להיות כמותו? ישראל שמדובקים לחייו של עולם, על אחת כמה וכמה שיהיו קיימים לעולם. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שנדבקתם לי בעולם הזה, אני מדבק אתכם לי לעולם הבא. שנאמר, כלומר הקיימות הישראלית, זה הנקודה שכאן. אז ראינו הקדושה והשמות, ראינו המצוות, וכאן הקיימות הישראלית. והמילה הזאת, הדבקתי, היא מזכירה לנו, אתם הדבקים, השם אלוקיכם, ולדבקה בו, כן? יש מצווה, ולדבקה בו, אתם הדבקים, השם אלוקיכם, ורות דבקה בה, כן? אלה מילים מאוד 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 יקרות, מאוד משמעותיות. אתם הדבקים, ולדבקה בו, ורות דבקה בה. מרות דבקה בה זה יצא דוד מלך ישראל. אז אנחנו עם תוכן אלוקי, עם מהות אלוקית, ולכן יש לנו קדושה, ולכן יש לנו שמות של בחינות אלוקיות אשר מפעמות בנו, ולכן אנחנו מצווים במצוות אלוקיות מיוחדות, ולכן גם הקיום שלנו הוא קיום, קיום כזה. אנחנו בחינה אלוקית, וכאשר חס וחלילה יש סיבוכים, אז מגיע מצב שהאזור הזה לא מתפקד כמו האזור. הוא לא... האזור... איפה מצאנו ש... שאזור של מישהו מקבל את התכונות שלו? מצאנו את זה בתורה, נכון? מצאנו שהמטה של משה רבינו יש לו כוחות מיוחדים, והמטה של... כן? אלישע הנביא יש לו כוחות מיוחדים, ועדרת אליהו יש לה כוחות מיוחדים, ולהבדיל ולהבדיל חמורו של רבי פנחס בן יאיר, נכון? הוא לא אוכל טבל, לא. אדם מאציל על על הרכוש שלו, הרכוש הזה הוא קנה אותו, הוא נהיה חלק מהמהות שלו, ולכן גם להבדיל ולהבדיל יש גם נגעי בתים וגם נגעי בגדים, כי אם יש סיבוכים באיש, אז יש, כן? קשר בין האיש לרכוש שלו הוא לטוב ולמוטב. זה גם החמורו שלו היא פנחס, לדוגמאות שהזכרנו, שכחתי לציין את המטה אהרון, מטה אהרון, נו. אז גם לטוב, גם למוטב, הרכוש הוא חלק מה... נו, הדבקתי אליי כמו אזור, והאזור הזה הוא... מתמלא עם תוכן אלוקי, עם מהות אלוקי. אבל אם הוא לא מתפקד ככה, אז מגיע מצב שהוא מנותק, מתנתק. ואז קורה לו מה שקרה לאזור. אני אינני יודע מה הכוונה שם, אין קיק הסלע בפרט. הרי בהתחלה היה ציווי שאל תביא אותו במים, באזור, שהיה ציווי לקנות. סמטו על מותניך, אבל במים לא תמיהו. האם הכוונה שאחר כך, כשהוא שם את זה בין קיק הסלע שם על יד הוואדי או בוואדי או באיזה מקום, אז הכוונה שיש שם רטיבות ולכן הוא נשחד בסוף, או להפך, אתה תשים אותו בין קיק סלע למרות שיש שם יבש, ובכל זאת תראה מה יקרה לו. אז למה דווקא על יד הנחל? אם נגיד שזה צריך להיות יבש, היה אפשר להגיד מקום אחר. מה?
האזור כל עוד הוא בשימוש, אז הוא חי, האזור הזה זה משהו מאור, הוא חי, אבל אתה שם לנו במקום יבש, הוא מתפורר, הוא מתבלם, זאת אומרת, עם ישראל קודם מחוברים לשורש, אז זה דבר חי. במקום יבש, אין שם תורה...
הנקיק הזה הוא יבש? אז למה דווקא על יד הפרט? היה אפשר לקחת מקום במדבר? לא על יד הפרט. מה?
זה במדבר.
בדיוק להזכיר את הפרט שעל ידו. אני לא יודע, אולי זה פרט טכני, אבל בכל זאת, אולי יש לו כאן איזה תפקיד לפרט הזה, ואני באמת לא יודע איך לפרש את זה.
אולי בפרט, גם אצל יאו, זה מקום ה... מרוחק, אז זה נוח. אז זה עניין של החכה של עם ישראל.
מקום מדברי כזה.
שאנחנו מתבודד שם.
אז דווקא, שוב, גם כן, דווקא עניין הנחל הזה. לפעור האם, אתה מבין, מקום מדברי שלא מן האישור היה מתאים לקחת מקום שאין פה, אין מים בכלל.
אנחנו יודעים שיש מים, אבל לא
כל כך
שיש מים.
טוב. זה היה בזמן, זה היה בזמן הקיץ, שלא היה כל כך הרבה זמן שם. או במקום כזה ש...
זה מקום שיוצא מהנטות, מהמדבר, זה הוואדי שיוצא.
טוב, צריך להיות. בכל מקום, כשהאזור הזה הוא במצב טוב, אז הוא ממלא פונקציה אלוקית, תפקיד אלוקי בעולם, להיות לי לעם, לשם, ולתהילה ולתפארת, זה פסוקים, זה ביטויים מספר דברים, פחות חלקם, אולי כולם ממש בעי גישנה, בפרשת צבים או בילך, לא זוכר, או סוף כיפתו, לא זוכר, זה. עכשיו, ההמשך נראה המשך העניין. ואמרת עליהם את הדבר הזה, כה אמר השם אלוקי ישראל, כל נבל עם עלי יין. ואמרו אליך, ידוע לא נדע כי כל נבל עם עלי יין. אתם רואים, זה מבחינת הסידור של הפרשיות, זה נשמע ממש המשך. זה לא דבר אחר. אין כאן אפילו הפסקה בין פסוק י' ל-י"ב. ואמרת עליהם, כה אמר השם, עניינים ממלא את כל יושבי הארץ הזאת ואת המלאכים היושבים לדוד על כיסאו ואת הכהנים ואת הנביאים ואת כל יושבי הארץ ירושלים שיקרון ונתפצתים איש אל אחיו והאבות והבנים יחדיו נאום השם לא אחמול ולא אחוס ולא ארחם מהשחיטה. כלומר, קודם שמענו על ההתנתקות. ההתנתקות היא כאילו מייבשת. ויש איזו דעיכה כזאת. האזור, כל עוד הוא דבוק, אז הוא מקבל גלי חיים. וברגע שהוא מתנתק, אז... אבל כאן אתה רואה שבא איזה שיכרון. כלומר, איזה משהו כאילו... איזה חפצה כזה שלילי שנוסף. זה לא רק היעדר, אתם מבינים? קודם זה היה מה שקורה עם האזור, מינוס, היעדר, חסר רוח החיים הטובה. ואז קורה מה שקורה. כאן עכשיו משמע שזה לא רק מינוס, כלומר שחסר, בא רוח רעה של שיכרון. מה זה שיכרון? שיכרון זה באמת מצב שאיזה מין תסיסה כזאת שהיא הפוכה מיישוב הדעת, מיושבות, שיקול. ואז אתם מבינים, לעם ישראל יש כוחות, חסר לו במצב הזה השראת השכינה שהיא מביאה את היישוב הדעת ואת השיקול, ואז הכוחות שלו הם כמו של שיקור. שיקור שותה יין, אז זה ממריץ את הכוחות, אבל אין לו את הדעת, את מה שמעל הכוחות האלה, ואז הוא שיקור. אז גם כאן, כאילו, מצד אחד חסר הרוח מלמעלה, המיישבת, השקולה, המגבשת, המובילה, ומצד שני יש איזה בחינה של ציסה כזאת שלילית, אז זה מנותק, האזור מנותק, אין לו את הרוח, רוח השראת השכינה שמנבטת, שמובילה בצורה מיושבת, של תורה, של נבואה, של נגרירת אלוקים, אין לו את זה. וקצת משמע ש... כאילו יש כאן איזה מבחינת הציסה הגדלה יותר מה שכל לא, כמו שאמרתי קודם, לא רק היעדר אלא גם יש כאן איזה חיזוק הכוחות הציסה האלה, ואז הביטוי הזה ניפצתים איש אל אחיו ואבות והבנים יחדיו, זה אומר צד אחד האבות והבנים יחדיו, נגיד השם ישמור, זה פורענות שבאה על כל כלל ישראל. צד שני גם הגיבוש ייפגע, כי ניפסתים איש אל אחיו. גם יהיו מאורעות אולי רוחניים או גשמיים או משהו שהם על כל איש ואחיו, איש אבות ובנים, צד שני גם הליכוד הפנימי פגע. באמת זה קרה שהיה ג' עבירות ואחד מהם שפיכות דמים. עכשיו עוד דבר, יש להסתפק האם המצב הזה של השיכרון זה בזמן החורבן או אפילו זה מתחיל קודם, לא רק כשבא י"ז בתמוז, אולי זה עוד לפני זה. המצב הכללי של עם ישראל הוא דואך לפני זה, והסיכוי לתשובה ולתיקון מתקלש. אם אנחנו אומרים ככה שזה לא רק בזמן החורבן, אז תישאל השאלה, אז מה, ירמיהו יפסיק להגיד נבואות? לא, הוא לא יפסיק. אבל באמת כשהמצב מדרדר, אז יכולת התשובה היא הולכת ונעשית יותר כבדה. ירמיהו ימשיך לבוא ואפשר גם לשוב עדיין, אבל זה כבר פחות פשוט באמת. כבר יש איזה שיכרון, אין לי ראייה, יכול מישהו לבוא ולא רק כל השיכרון הזה התחיל רק עם החורבן, אני לא יודע, אבל לא ברור לי, יכול להיות שזה בבחינה שמתחילה עוד קודם. ורק אני מזכיר גם עוד נקודה מנדר שצריך עיון. תראו, בי שלמה כשראו את ירמיהו לובש את האזור, אז כולם אמורים להבין ולקרוא, נניח, ישמעו מה הקדוש ברוך הוא אמר, הדבקתי אליי, נו. אבל זה מה שירמיהו ראה אותו נשחד. מה, זה אחרים לא ראו. אז למה היה צריך את, את המעשה הזה? יש מעשים סמליים שירמיהו עושה, כן, שם עליו מותו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. נו, כולם רואים בוש אזור, כולם רואים, אבל מה העניין הזה לך ותיקח את זה ותראה, אם הוא בעצמו רואה, אז מה אז למה צריך את התמונה הזאת?
פרק א', מקל שקד וסיר נפוח,
נכון, אז אולי גם שם נשאל את השאלה. וזה, מה זה מזמין? לראות תמונה חיה זה יותר מה שלשמוע דיבורים מופשטים. תמונה היא מרשימה. וירמיהו שמקבל תמונות של מקל שקד או סיר נפוח או של אזור נשחד, ירמיהו קלט את זה יותר בגדול, כן? עכשיו זה יעבור, החשמל הזה כבר יעבור לעם ישראל. הוא נבין, כן? נכון, אף אחד לא ראה את התמונה, אבל הוא ראה. העוצמה של זה עכשיו אצלו היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. אם הוא היה שומע את זה בתורת של דיבור, זה היה פחות. אז יש אצלו חשמל כזה וכזה של התרשמות אלוקית, שהנשימו אותו בצורה כזאת שהוא ראה במו עיניו, והוא התרשם, וזה, עכשיו הוא חפץ האלוקי, שדרכו זה עובר עכשיו לעם ישראל. דיבור א', דיבור ב', דיבור ג', חלק מיד, חלק מעוד 3 שנים, מי יודע? אבל כשהוא גדל ברשמים שהוא קיבל, זה דבר שמעציל על כל כלל ישראל. כן? טוב. בעת ההיא נאום השם, יהיה לאלוקים לכל משפחות ישראל, והמה יהיו לי לעם. כה אמר השם, מצא חן במדבר, עם שריד מחריב, הלוך לעמדיו ישראל, מרחוק השם נראה לי, ועמת עולם מבטיח, על כן משפטי חסד, וכו'.
כן.